אני קורא כאן הלכות תשובה, שאלה המתבקשת, הרי הרמב״ם תמיד מונה את המצוות. אז יש מצווה, מספר מצוות, בכל סדרה וסדרה של הלכות, הרמב״ם אומר, מה הן המצוות עשה ולא תעשה שבהן הוא דן. והשאלה המתבקשת, האם יש מצווה לעשות תשובה או לא? האם יש מצווה כזאת? אתה אומר שיש. ומה אמרת? גם אברהם מידו אמר את זה, גם אתה אומר את זה, ושבת עד השם אלוהיך, זו מצוות עשה. זאת אומרת שלדעתך, אם הכתוב משתמש בצורה הדקדוקית של עתיד, זה בעצם ציווי. ושבת, אתה צריך לשוב. לפי זה אני מבין שיש בתורה שלוש מצוות שראיתי בשבוע שעבר, ואכלת מצווה. ושבעת מצווה, וברכת את השם אלוהיך מצווה. אם כן, כל פעם שאני אוכל, אני בעצם מקיים שלוש מצוות דאורייתא. לאכול, לסבוע ולברך. נכון? ככה אתה אומר? לא. אלא אתה אומר, ואכלת ושבעת רשות, וברכת מצווה. כלומר, הצורה הזאת בתורה משמשת גם לדברים של רשות, גם לדברים של מצווה. ואז תשאל השאלה, האם כשהכתוב אומר ושבת עד השם אלוהיך, זה ציווי, או שמה זה תיאור? זה מה שיקרה. והיה כי יבוא עליך כל הדברים האלה וכו' וכו', ושבת עד השם אלוהיך. זה תיאור. נכון? כלומר, לא, מעצם המילה בתורה קשה לך להכריע. אולי בכל זאת, יש לכם מקור להכריע שבשבת עד השם אלוהיך זו מצווה. כתוב בהמשך, בדברי הכתוב, כי המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך, לא נפלתי ממך ולא רחוקה היא. אבל מה זה המצווה הזאת אשר אנוכי מצווך? הרמב"ן אומר, ושבת, מה שכתוב למעלה. מכאן הרמב"ן הבין שמצוות, שמה שכתוב, המצווה הזאת, מכוון לבשבת, מכאן שיש מצווה לעשות תשובה. ברור? כלומר, אתם פה הכרעתם כדעתו של הרמב"ן. אגב, תמסור להם את האיום בנושא המזגן. בלתי נסבל הסיפור הזה. כן, לא, צריך להקריב את עצמי עד כדי כך. טוב, ושבת, אם כן, אומר הכתוב, אומר הרמב"ן, זוהי מצווה. מי חולק על זה? הרמב"ם. הרמב"ם. בואו נקרא כאן את דברי הרמב"ם. אני קורא כאן בהלכה הראשונה. כל המצוות שבתורה, בין עשה, בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין משגגה, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות לפני אל ברוך הוא, שנאמר, איש או אישה, כי יעשו מכל חטאות האדם, למעול מעל בשם והשמה הנפש ההיא, והתוודו את חטאתם אשר עשו. זה וידוי דברים, ווידוי זה מצוות עשה. אם כן, המצווה לדעת הרמב״ם היא מצוות הוידוי. אם אדם עושה תשובה, מי אמר לו לעשות תשובה? לא ברור. אבל אם כבר הוא עושה תשובה, התורה מצווה עליו להתוודות. זה מצוות עשה של וידוי. כמו כן גם, ואכלת ושבעת. אם אדם כבר הגיע לידי כך שהוא שבע, אז יש לו מצווה, וברכת. לא שבע, לא מברך. אז לא עשה תשובה, אין וידוי, אין פה מצווה. זאת אומרת שלדעת הרמב״ם אין מצווה לעשות תשובה. עד כאן ברור? עכשיו, אם תשימו לב, בכותרת, שמה איפה שהרמב״ם מונה את המצוות, הוא כותב כאן, הלכות תשובה, אני קורא בפנוכו, כן, מעלה. הלכות תשובה, מה?
מה זה משנה?
מה זה משנה? אנחנו מיד נבין. זה, יש לזה הרבה הרבה מאוד השלכות. בינתיים אני בדיון הפורמלי. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל יבוא. אבל בעצם אני... מה? כלומר, אתה אומר שלפי הרמב״ם, התשובה איננה הדבר שצריך לצוות עליו, הוא דבר ידוע. כמו לנשום. כן? למשל, יכול להיות שש... למשל, אין מצווה בתורה לאכול. שמתם לב לזה? יש מצווה איך לאכול, או מה לאכול. אבל על עצם זה שהאדם ניזון, התורה לא נתה מקום ספק, ואז נשאלת השאלה, למה התורה עושה לנו את זה? אולי אנחנו נמות ברעב, בגלל שאף אחד לא יודע שיש מצווה לאכול. אבל זה התורה סומכת עליך. כן, מה אתה רוצה? מכל עץ הגן אכול תאכל, יש לך מצווה לאכול מכל עץ הגן? מה אתה אומר?
הדוגמה שלך היא לאכול
ולנשום,
אז לעשות
תשובה
זה דבר טבעי?
כן, כנראה. אני לא יודע אם זה טבעי, אבל אולי זה דבר המובן מאליו. רק רגע, אני רק רוצה, אתם קופצים מהר מדי ואני אדם מאוד איטי. אני קורא כאן בכותרת של הרמב״ם שבה הוא נותן לנו רשימת המצוות. הוא כותב כך, הלכות תשובה, מצוות עשה אחת. והיא, שישוב החוטא מחטאו לפני השם ויתוודה. אם כך הרמב״ם סובר שיש מצווה לעשות תשובה. תשובה ווידוי. ואילו כאן בהלכה הרמב״ם כותב הפוך, שכשהוא שב בתשובה יש לו מצוות וידוי. לא מובן. אז גם איך שלא נתרץ את זה, ברור מלשונו המפורש של הרמב״ם בהלכה הראשונה, שהוא סובר שהתשובה נספחת אל הוידוי ולא להפך, נכון? כלומר, ודאי שאי אפשר שיהיה וידוי אם אדם לא עשה תשובה, זה הרי זה צחוק מעבודה, זה רק לומר מילים חסרות משמעות. אז זה ברור שהוידוי בא על רקע של תשובה, אבל המצווה הפורמלית בתרי"ג מצוות עשה, זה מצוות הוידוי, לא מצוות התשובה. עד כאן מובן. עכשיו אני רוצה לשאול שאלה אחרת לגמרי. הרמב״ם כתב מצוות וידוי בספר המצוות. הוא לא כתב מצוות תשובה. עכשיו, אני רוצה לשאול שאלה אחרת, לכאורה בנושא אחר לגמרי. קהל קדוש, האם ישנה מצווה להקים מדינה בארץ ישראל? שום תשים עליך מלך, זאת מצווה שהמשטר יהיה עם מלך. אבל אני מדבר לא על המלך, מדבר על המדינה. מדינה, עובדה היום, יש לנו מדינה, אין לנו מלכות. יש לנו מלכות, אבל אין לנו מלוכה. כלומר, אם כי יש באמת כאלה שכתבו כדבריך, שהקמת המדינה זה בכלל שום תשים עליך מלך, אבל קשה לחלקל את הדברים האלה. בפשטות, שום תשים עליך מלך זה לשים מלך. אני שואל שאלה אחרת לגמרי. האם יש מצווה להקים מדינה? כן או לא? ריבונו של עולם, אין תשובה לשאלות כאלה. מה? מחלוקת. רמב"ן ורמב"ם. אני מכיר את האנשים האלה ממקום אחר. מהדיון על התשובה. כלומר, הרמב"ן כתב מצוות עשה להקים מדינה בארץ ישראל, ולכן, כשבן גוריון הקים את המדינה, היה צריך לברך אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להקים מדינה, אבל כנראה הוא שכח מרוב התרגשות להגיד את הברכה. אז דעת הרמב"ן שזו מצוות עשה. הקמתה וקיומה של מדינת ישראל זאת היא מצוות עשה. כך כותב הרמב"ן. ומה כתב הרמב"ם? האיום הוא עבר? מה כתב הרמב"ם? מה? הרמב"ם לא כתב. הוא לא כתב שיש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל. לא כתב את זה. ואז נשאלת השאלה, מדוע? עכשיו, אל תחשבו ששתי השאלות האלה נבדלות זו מזו. מה? איפה הרמב"ן לומד את זה? זה קשור לשיעור על המצווה להקים מדינה בארץ ישראל לפי הרמב"ן. אז יש הרמב"ן היה מברצלונה? ברצלונה זה בקטלוניה, אתה יודע את זה? מעניין, כן. טוב, אבל זה לא קשור לנושא, למרות שאתה תגיד מה, אבל הרמב"ן צריך לדעת איפה היה חי. אבל אנחנו, כשאנחנו מזכירים נושא משיק, אנחנו מזכירים אותו רק במידה וזה מסייע לנו לבירור הנושא שאנחנו עסוקים בו. ולכן השאלה מדוע הרמב"ן אמר את זה, מאיפה הוא לקח את זה, זה נושא שפשוט כדי להרוויח זמן אנחנו לא נעסוק בו. בסדר? זה לא הנושא שלנו כן. עכשיו, נתקדם. אל תחשבו ש... המחלוקת הזאת, הכפולה, אין בה קשר עצמי. כלומר, הרמב״ם סובר שאין מצווה לעשות תשובה, והרמב״ן סובר שכן. הרמב״ם לא סובר שיש מצווה להקים מדינה בארץ ישראל, הרמב״ן סובר שכן. עכשיו, אם תסתכלו בתורה בפרשת ניצבים, בפרק למד של ספר דברים, תראו שהתורה משתמשת באותן צורות לשון באותם הפעלים ובאותן המילים כדי לדבר על הקמת המדינה ולדבר על התשובה. זה מדהים. ממש אותם המילים. זאת אומרת שהתורה סבורה שהקמת המדינה והתשובה זה בעצם אותו עניין. זה שני צדדים של אותו מהלך נפשי. למשל, כשאני עושה תשובה במובן הקלאסי, עד עכשיו לא שמרתי שבת, עכשיו אני מחליט שאני שומר שבת. עשיתי תשובה. שבתי אל מצוות השם לקיים את השבת. ואם אני אומה בגולה, ואני מחליט לצאת מגלותי ולשוב אל עצמאותי כמקדם, אז אני שב אל עצמי. אז זה גם כן חזרה בתשובה. אני חוזר אל מצוות השם להקים מדינה. זאת אומרת, במובן, יש, כלומר, זה בעצם אותו הדבר. יש מצווה של תשובה פרטית, יש תשובה כללית. ניקח לדוגמה. אדם ש... טייס קרב במדינת ישראל, והוא, אני יודע, מוסר את נפשו, הוא מקריב, הוא מוכן להקריב את חייו לשם קיומה של מדינת ישראל. בחור חילוני. באיזה חלק של התשובה הוא עסוק? בתשובה הכללית או הפרטית? הכללית. נכון? יום אחד, הבחור הזה מקבל קלטת, ואומרים לו שזה מאוד חשוב להניח תפילין. הוא משתכנע ממה שנאמר בקלטת, הולך ומניח תפילין, ולא חוזר לטוס. באיזה תשובה הוא עוסק עכשיו? הפרטית. זאת אומרת, הוא נפל מהמדרגה של התשובה הכללית אל התשובה הפרטית. מש חרם? אבל לא. הוא היה במדרגה כל כך גבוהה, תשובה כללית, ועכשיו הוא מתעסק בקטנות, תשובה פרטית, הנחת התפילין שלו. אז מה הוא צריך לעשות? לא להניח תפילין. הוא צריך מתוך הטיסה להניח תפילין. זאת אומרת, מתוך התשובה הכללית, הוא צריך להעמיק במשמעות של תשובתו הכללית, ומתוך כך שזה יחדור עד... מה קרה? שזה יחדור עד התשובה הפרטית. שום דבר באמת? טוב, אז זה מה ש... זה בעצם מראה שהמחלוקת בין הרמב"ן לרמב"ן היא בעצם אותה המחלוקת. עכשיו נשאל את השאלה. לגבי התשובה הפרטית, כן. העצמי של אותו טייס? לא, לאו דווקא. אבל במקרה הזה הטייס היה עסוק בתשובה כללית. הוא שייך למהלך של שיבת ציון. נכון? עובדה. זאת אומרת, זה לא במקרה, זה לא שלא היה אכפת לו במדינת ישראל, היה אכפת לו. כן. שמה? יכול להיות, כן, יש כל מיני, אני לא מכיר את כל הספר, אז אני לא יכול להגיד. כן. מצד האמת, התפילין זה לא מעשה פרטי. כן, ודאי, כל המצוות הן כלליות, אבל לא תמיד זה נתפס כך בהכרה, זה לא נתפס כך. אדם למשל חושב שכשהוא מניח תפילין, הוא עושה מעשה פולחני פרטי. זה ממש לא נכון. התורה אומרת שמניחים תפילין כדי לזכור את יציאת מצרים. אז יציאת מצרים זה מעשה של שחרור לאומי. זאת אומרת שאפילו מעשה שהוא פולחני בעיקרו, כלומר לפחות מבחינת הופעתו, הוא באמת כללי ביסודו. טוב, אבל בואו נתקדם קצת. אני רוצה לחזור לנושא של התשובה הפרטית. אדם עושה עבירה. למשל, הוא לא מניח תפילין. זה עבירה, נכון? אומרים לו, אתה יודע שזה עבירה? כן, אני יודע שזה עבירה. אז למה אתה לא מניח תפילין? כי לא כתוב שצריך לעשות תשובה. הגיוני? חסר היגיון לחלוטין. כלומר, להגיד שיהיה מותר לאדם להישאר במצב של עבירה רק בגלל שלא נאמר שיש מצווה לעשות תשובה, זה נגד כל היגיון, זה אבסורד מוחלט מבחינה לוגית. לכן הרמב"ם, אומר, זה אלבון לאינטליגנציה לומר לאדם שהוא צריך לעשות תשובה. הרי זה מובן מאליו. הרי יש איסור לעשות עבירה. בהגדרה, ברגע שיש מצווה ויש עבירה, אז זה אומר שאסור לעשות עבירה. אז זה אומר שאם אני עושה עבירה, אני צריך לחדול מן העבירה. לא? לא הגיוני? אני צריך לחדול מן... אז זאת אומרת, זה מונח בעצם המושג מצווה. לכן אומר הרמב״ם, אי אפשר להגיד משהו אידיוטי, לכתוב שיש מצווה לעשות תשובה. אלא מה? בעקבות המהלך של התשובה, יש דברים הנלווים שהתורה ציפתה. למשל, מי שעושה תשובה צריך להתוודות. אבל זה לא מתחיל מן זה לא מתחיל מחיוב, זה מתחיל כמו זה מההיגיון. אדם עובר עבירה, הוא רוצה להפסיק לעשות עבירה. מובן מאליו. לא יודע אם זה טבעי, אבל זה מובן מאליו. הוא צריך לעשות תשובה. מה יגיד הרמב"ן על זה? הרי הרמב"ן כתב שיש מצווה לעשות תשובה. מה יגיד הרמב"ן? אבל אני לא מבין, אבל זה נגד, זה אלבון לאינטליגנציה, אמר לו. הרי זה לא יכול להיות. לא רשום, אלא כתוב. אתה קודם כל מתכוון מן הסתם כתוב, לא רשום. כתוב, כתוב, כתוב. כן, אבל השאלה הזה שזה כתוב, זה עוד לא אומר שזה הגיוני. כלומר, אני אומר, בתורה, אבל זה בדיוק מה שהבעיה, למה זה כתוב? כלומר, לא, והשבות האלה בבייך זה לא מצאת התשובה. אתה מתכוון אולי לבשבת עד השם אלוהיך. נכון? לא, מה שאומר שבעלינו שבח זה לא קשור למצוות התשובה. זה והשבות האלה בבייך, כלומר אתה תבין. אתה תפנים. זה לא נקרא תשובה. אני מדבר פה על הפסוק, ושבת עד השם אלוהיך. נכון? אני מדבר על פסוק אחר. הרמב"ן אומר על הפסוק האחר, זה לא זה שאתה רוצה, אלא זה שאני רוצה. הפסוק והשבת עד השם אלוהיך, אומר הרמב"ן, זו מצווה לעשות תשובה. הסברנו שלפי הרמב״ם אי אפשר לפרש ככה את הפסוק. למה? כי זה אלבון לאינטליגנציה לומר לאדם שיש לו מצווה לעשות תשובה. אתה מבין מדוע זה אלבון לאינטליגנציה? כן או לא? אז אני מסביר לך. כי אם נגיד לא כתוב בתורה, לא היה כתוב הפסוק ושבת את השם אלוהיך. לא כתוב. מותר לאדם להמשיך להיות בעבירה או לא? ברור שלא. כי עבירה זה עבירה. לכן, זה שאני צריך לחדול מן העבירה, זה דבר המובן מלאב, לא צריך שיהיה כתוב בתורה. אתה מבין? מה נשמע? תסביר. לא, אבל הבעיה היא ככה, שאתה עכשיו דן מבחינת החוויה האישית שלך. לא, אתה מבין מה הנקודה? אנחנו עכשיו עסוקים בלימוד, ואתה עכשיו עסוק בדבר אולי יותר מעמיק. זה לא חזוי, למה? למה חזוי חלי? הרי אנחנו רוצים לדון או לא רוצים לדון? רוצים להתחמק מהדיון או לא רוצים להתחמק מהדיון? אנחנו פה לא כדי להתחמק. עכשיו אתה מספר לי האופן שבו חזרתי בתשובה. יפה מאוד. אבל עכשיו אני רוצה להבין מבחינת ההיגיון הלימודי. האם מבחינת ההיגיון הלימודי אפשר להגיד שיש חובה פורמלית לעשות תשובה? אז אני אומר שלא יכול להיות. אני אסביר לך את זה עוד פעם. אני רוצה אולי שתבין באיזה מישור אני מדבר פה. אנחנו מדברים, למשל, אם אני אגיד, למשל, זהירות צבע טרי. כן? שלט. זהירות צבע טרי. מה אתה מבין מזה? לא לגעת. אז אתה תגיד, אז למה נגעת? כי לא כתוב אסור לנגוע. אבל... זה מובן מאליו, שאם זה צבע טרי, זה יהיה אידיוטי לכתוב אסור לנגוע. כל אחד מבין שכיוון שהצבע הוא טרי, לא צריך לנגוע. כלומר, מי שיכתוב אסור לנגוע, בעצם מעליב את הקורא. אתה מבין מה שאני אומר? אם הצבע הוא טרי, ברור שאני לא צריך לגעת. אתה מבין אותי? מה? יודע מה? גם בלי המילה זהירות. צבע טרי. יהיה כתוב, ברור שלא נגוע. מי שיכתוב, אל תיגע כי זה צבע טרי, לכאורה הוא אידיוט. אתה מבין אותי? כן או לא?
כן, אבל אני לא
רגע, אנחנו, תראה, אני לא אעזב אותך עד שאנחנו לא נגיע להבנה. אז כן, תסביר. יפה, יפה, תודה, קודם כל אני מודה לך שהסכמת לשחק את המשחק. אז בוא נראה, הרמב"ן בעצם אומר דבר כזה, הרמב"ן אומר, אתה, הרמב״ם, מדבר בשביל אנשים סופר אינטליגנטים. אבל מי אמר שהתורה דיברה בשביל אנשים כאלה? יש אנשים שאם זה לא יהיה כתוב, הם לא יעשו תשובה. כן? כלומר, זה מה שאומר הרמב״ן לרמב״ם. אתה בעצם מדבר מצד ההיגיון הצרוף, אבל התורה לא נכתבה, סגנון כתיבת התורה איננו פונה לאדם בעל ההיגיון הצרוף. עכשיו, לפי זה, ואז לכן צריך שיהיה כתוב בתורה מצווה לעשות תשובה. אותו דבר לגבי הקמת מדינת ישראל לפי זה. הרמב״ם היה אדם מאוד בריא בנפשו. הרמב״ם לא העלה על דעתו שאם תהיה הזדמנות היסטורית לחדש את העצמאות המדינית של עם ישראל בארץ ישראל, שעם ישראל לא יעשה את זה. אז הוא חושב שזה עלבון לאינטליגנציה לכתוב שיש מצווה להקים מדינה. אבל הרמב״ן אומר לרמב״ם, אתה יודע, יש יהודים, והם לאו דווקא טיפשים, שאם זה לא יהיה כתוב שיש מצווה להקים מדינה, הם לא יקימו. לכן אני כותב בשולחן ערוך שלי שיש מצווה להקים מדינה. עד כאן מובן? זאת אומרת, המחלוקת בעצם בין הרמב״ם לבין הרמב״ן זה עבור מי נכתבה התורה. האם התורה נכתבה עבור החכמים או עבור הטיפשים? הרמב״ן מניח שהתורה נכתבה עבור הטיפשים, והרמב״ם שהיא נכתבה עבור החכמים. זה מחלוקת מהותית בהבנת עניינה של התורה בכלל. כן. נכון, אותה שאלה. עוד שאלה על הרבה דברים, על כל המצוות השכליות אתה יכול לשאול את זה. כן, למה נכתבו מצוות שכליות, הרי מאלה השכל מחייבה. נכון? בסדר. יש שאלה באמת בפני עצמה. אז זהו, כי יש אנשים שאם זה לא בגדר מצווה, אז הם פורמליסטים, הם לא יעשו את זה. זה כמו שלמשל, אני אספר לך סיפור. סיפור, אתה רוצה לשמוע סיפור? הייתי פעם בחתונה, באיזה קיבוץ. תלמיד של מכון מאיר, בעל תשובה, עשה את החתונה בקיבוץ החילוני שלו. היה שם מזנון מאוד מכובד, מאוד יפה, אנשים עמדו בתור עם צלחת אל המזנון. פתאום בחור, בעל תשובה, חדש, נכנס באמצע הטור, הוא היה טור די ארוך של 40 אנשים, הוא נכנס באמצע עם הצלחת. אמרתי לו, למה אתה עושה זאת? הוא אומר, כי לא כתוב בשולחן ערוך שאסור לעשות את זה. או? זאת אומרת, שחזרתו בתשובה עשתה אותו מקולקל. כלומר, זה איבד אצלו את החוש הטבעי. אז לכן, יש אנשים, זה באמת, זה מחלה כזאת, של אנשים שחיים בתוך עולם של פורמליסטיקה, כמו שזה. ואם זה לא כתוב כמצווה, הוא לא יעשה. מה אתה מתכוון חובה? מה זה חובה אצלך? לא מתאים מתי זה זכות. חובה זה גם אומר שאני יכול לעבור על החובה. נכון? חובה לעצור באדום. יש כאלה שלא מקיימים את החובה, לא מתאים את ההבדל. כשאני עושה חובתי, אני לא מגיע לי יישר כוח על זה שהייתי נורמלי. ככה אתה אומר. זה באמת שאלה גדולה. כלומר, יפה. אתה אומר, אולי באמת כדאי כמה פעמים לחלל שבת וכל פעם לעשות תשובה כדי לקבל חזרה בתשובה כמה פעמים. אני מבין מה שאתה אומר, כן, אבל תראה, זו שאלה גדולה באמת, איך האנשים מתפקדים. כן, אתה בעצם, אתה אומר, להיות נורמלי זה דבר מינימלי, חייבים להיות נורמליים, אחרי זה באות המצוות, ככה אתה אומר. נכון? זה מה שאתה אומר. לא כולם חושבים ככה. אני פשוט ראיתי בחיים שלי הרבה אנשים שלא חושבים שצריך להיות נורמלי. זה כבר שאלה יפה, זה שאלה בפני עצמה. מדוע לא לחלל שבת כדי לעשות תשובה עוד פעם וכו', נכון? זה שאלה בפני עצמה, על זה יש דיון במשנה במסכת יומא. האומר החטא וישוב וחטא וישוב. נכון? יש דיון כזה. אין מספיקין בידו לעשות תשובה. זה, כלומר, הוא לא מגיע לשלב של התשובה בסוף. בעיה. אגב, יש דיון, יש בעלי הפלפול שאמרו, למה המשנה אומרת, האומר החטא וישוב, החטא וישוב, למה פעמיים? אין מספיק בידו לעשות תשובה. אני הייתי כותב את המשנה אחרת, הייתי כותב, האומר, אחטא ואשוב, אין מספיק בידו לעשות תשובה. אבל למה זה אחטא ואשוב, אחטא ואשוב? אז יש כאלה מפלפלנים שאמרו, לדרך הדרוש, פעם ראשונה לחטוא כדי לעשות תשובה, הרי כיוון שיש מצוות תשובה, אז צריך לחתום. אבל הפעם השנייה זה כבר מיותר. בסדר, כן. לא הבנתי.
אני אומר, אם יש לנו מטרה בתורה, לכתוב כל מה שצריך כדי שאנשים, אפילו הכי...
אז למה התורה לא כתבה עוד דברים? כן? כי אי אפשר לכתוב הכל. אי אפשר לכתוב הכל. טוב, לא, אי אפשר לכתוב הכל.
אז איך אפשר להגיד שאנחנו רוצים לדבר אל האנשים הכי...
גם כשאנחנו מדברים אל האנשים הטיפשים, זה לא הכי טיפשים. בסדר? יש מדרגות בטיפשות. כן.
כמו שהרב הסביר את הרמב״ם, את התשובה של הרמב״ם, הוא בעצם
לא לעשות עבירה, זה דבר המובן מאליו, בעצם זה שיש מצווה, הרי אסור לעשות עבירה.
אבל בית תשובה זה משהו אחר.
אה?
כאילו, בית תשובה זה משהו אחר.
מה זה תשובה, לפי דעתך? זה לחדול מן העבירה. לחדול מן העבירה זה הגדרה של התשובה. זה לא מצוות תשובה. מה? הרי זה מובן מאליו. הרי למה אני חודל מן העבירה? כי אני מתחרט על זה שעשיתי עבירה. ולחדול מעשות עבירה, זה שאני מתכוון מכאן ואילך לא לעשות אותה. זאת אומרת, כל השלבים של התשובה כלולים בעצם המושג של מצווה. מובן? זה באמת שאלה גדולה. לפי הגדרה של הרמב״ם, לכאורה, התשובה היא שייכת רק לחוטאים, נכון? זה מה שכתוב. אז מי שלא חוטא, הרי איך כתוב כאן? כל מצוות שבתורה בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, יוצא שאם אדם לא עבר עבירה, לא יכול לעשות תשובה. נכון? אה? לא שומע. נגיד שנקבל את ההערה שלך. אז מה? אבל זה עדיין לא סותר מה שאני אמרתי. שאם הוא לא חטא, רגע, אני לא יודע. נגיד, אבל זה לא נוגע להגדרה שאנחנו דנים בה עכשיו. אני דן בשאלה, האם התשובה קשורה לעבירה או לא? גם לפי מה שאתה אומרת, כן, נכון? ולכן, אם יצויר אדם שאיננו עובר עבירה, לפי זה איננו יכול לעשות תשובה, נכון? בין שאנחנו נסכים שקיים אדם כזה, בין שלא נסכים שקיים אדם כזה. בסדר? כלומר, אני בינתיים מחזק לכאורה את השאלה שלך, נכון? אתה שאלת, האם אדם שלא עבר עבירה לא יכול לעשות תשובה? בינתיים משתמע פה מדברי הרמב״ם שאין תשובה, אלא אם כן יש עבירה, נכון? כן, בבקשה. אני לא כך מבין מה שאתה אומר. אני אדם מאוד מאוד פשוט. אני יודע שבתורה יש תרי"ג מצוות, רמ"ח עשה, שעשה לא תעשה, והן מוגדרות מאוד. זה לא מושגים מופשטים, אלגוריים. זה מאוד מופשט, זה מאוד ברור. כן? למשל, לשמור שבת, יש איזו הגדרה, מה זה לשמור שבת? למתת מלאכות, נכון? לאכול מצה, אני יודע בדיוק מה זה מצה, ואני יודע בדיוק מה זה לאכול מצה. אז מי שעושה את זה הוא צדיק, מי שלא עושה את זה הוא רשע, זהו, זה הגדרה פשוטה. נכון? ולכן הרמב״ם כשהוא כותב כאן, כל המצוות שבתורה בין עצה בין לא תעשה, זה לא דבר רוחני אילאי, זה דבר מאוד מוגדר, יש תרי"ג מצוות. ואם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון בין בשגגה, או זה ככה הלכה, צריך לעשות תשובה. בסדר? אז לכאורה, בשלב הזה של הלימוד שלנו, נראה שהתשובה קשורה ל... חטאים, נכון? יוצא לפי זה שאם אדם לא חטא, לא שייך לדבר על תשובה. עד כאן ברור? כן. טוב. עכשיו אני רוצה להקשות על זה כמה קושיות. אם זה נכון, היה צריך להיות כתוב בתורה, ושבת עד מצוות השם אלוהיך. אם לעשות תשובה, זה הכוונה לחזור לקיים מצוות, אחרי שעברתי עבירות. אז לכאורה, יוצא שהתשובה היא אל המצוות. אבל אני הסתכלתי בתורה, לפחות בחומש שלי, לא כתוב כך. מה כתוב אצלי, אתם יודעים? ושבת עד השם אלוהיך, ושמעת בקולו, ועשית כל מצוותיו. יוצא לפי זה שקיום המצוות בא בעקבות התשובה, אבל איננו זהה לתשובה. אז מי אמר שהתשובה היא בגלל חטא? כן? יפה. זאת אומרת שהמצווה, כלומר העבירה, איננה הרקע האמיתי לתשובה. אז דבר נוסף, אני ראיתי במדרשים, פרקי דרבי אליעזר, מדרש רבה, כתוב ביטוי מאוד מעניין. תשובה קדמה לעולם. אז אם התשובה זה בגלל העבירות, מזה אני מסיק מסקנה, העבירות קדמו לעולם. נכון? הרי אם תשובה קדמה לעולם ותשובה זה על עבירות, משמע שהעבירות קדמו לעולם. וזה דבר שקשה לי לקבל אותו. מי עבר עבירה לפני העולם? כן. אבל זה כבר בעולם? אבל זה, 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 זה העולם חול. כן.
אני תשובה מגדיר בעיניי קצת אחרת.
תסביר.
תשובה בעיניי זה לא מצוות.
יפה, אלא.
תשובה בעיניי זה
חיים. זה?
דרך חיים.
מה אתה מגיע?
איזה מצוות, זה לא... אני בדי בידתי, ערכתי בחילוניות, בגלל שחשבתי, כמו רוב הדתיים או החילונים, שמצוות זה אסור, 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 אסור. צריך לעשות ככה, צריך לעשות ככה. מה זה התשובה? זה שאתה בא מבין בעצם שרוב המצוות הם לא דברים ש... קדוש ברוך הוא לפי האמונה שלו, זה כמו אבא, שרוצה שלילד שלו יהיה טוב. אז הוא אומר לו, אם הוא בילד רוצה לדעת בטבע של חשמל, אז הוא תלו מכה לתת לו כשהוא סונות, אבל שהוא לא רוצה שהוא יתחשמל. אז אם הוא אומר לו, בן, עדי גם פעם בבת שהוא מצווה עליו לא לדעת את זה של החשמל, הילד יכול לבוא כזה כאבה, זה עזוב אותי, אם אני בכוונה לדפוק את היצור לתיק של החשמל, אבל המצווה, מה שהוא מצווה עליו, זה בעצם דרך שאם תעשה את זה, אתה פגע, אם לא תעשה את זה, יהיה לך...
יפה, כלומר, נגיד שאני מקבל את דבריך. בסדר, אתה אומר דברים יפים, נשאלת השאלה. אתה עדיין קושר את התשובה למעשים.
אני קושר את התשובה לבן אדם.
לבן אדם?
זה התשובה.
זאת אומרת, שמהי התשובה בהגדרה מדויקת שלך? זה לשוב אל... יפה. זאת אומרת שאתה אומר שבתשובה עיקר התנועה היא תנועה של לשוב אל השם. מאחר ואני שב אל השם, אז יש גם... ממילא, אני עושה מזאת אף. נכון, נכון. אז אתה אומר בעצם מה שאומר הכתוב. ושבת עד השם אלוהיך, ואז אחר כך ממילא, ועשית כל מצוותיו. יוצא שאנחנו לא מגדירים את התשובה ביחס לחטא, כלומר, כדי לרצות להתקרב אל השם. האם אני צריך לעשות עבירה בשביל זה? לא. זאת אומרת שהתשובה, לפי הגדרה שעכשיו אתם נותנים, היא הגדרה של תנועה ספונטנית של הנפש שפונה אל השם. לכאורה, מי מבין את זה יותר טוב? מי ש... עושה חטא, או מי שלא חטא? מה אתה אומר?
אבל מזה, גם לפי הדעה של הרמב״ם, הצדיק גדול יכול לעשות תשובה.
יפה, זאת אומרת, זה מה שאני שואל. לכאורה, אם אנחנו מקבלים שהתשובה זה לשוב אל השם, אני לא צריך חטא כדי לשוב. זו שאלה מעניינת. שימו לב טוב טוב לשאלה. איך קוראים לך? בנימין שואל שאלה מעניינת על מה שאני אומר. הוא אומר, רגע, אם לא עשית חטא, אתה לא צריך לשוב אל השם כי אתה אצלו. נכון? הבנת? זה מה ששאלת. הבנתם את השאלה שלו? הוא אומר, אם לא עשית עבירה, אתה קרוב אל השם אוטומטית. לכן אין עניין לעשות תשובה. לא, זה לא שייך. כלומר, אתה אומר, זה כאילו... אי אפשר לחזור הביתה כשאני בבית. כן? כך אתה אומר. לכן אתה אומר, אי אפשר לעשות תשובה, אלא אם כן היה חטא. ואז אני רוצה לשוב אל השם. ואני טוען, שזה לא נכון. אתה סולח לי? אני אסביר למה. אני רחוק מהשם לא מפני העבירה, אלא אני רחוק ממנו מעצם העובדה שנבראתי. ברגע שאני מכיר בזה שאני נברא, אני מכיר שאני רחוק. מובן מה שאני אומר? אני אסביר. המילה ברא קרובה, המילה עברית, נכון? המילה בעברית. ברא. זה קרוב למילה ארמית, ברא. מה זה ברא בארמית? בחוץ. יש גם בערבית ברא. מה זה? חוצה. נכון? ברא, ברא. יהיה החוצה. גם הקיום, למשל בשפות אירופאיות, exist, זה ex-ist, בחוץ להיות. כן? זאת אומרת שעצם העובדה שאני נבראתי, אני עומד מחוץ לאלוהות. מי שמכיר בזה שהוא בחוץ, מה זה יוצר אצלו? איזה תחושה, איזה רצון? לחזור פנימה. שמו אותי בחוץ, אני רוצה לחזור. עכשיו, מי מכיר בזה שהוא נברא? החוטא או הצדיק? הצדיק מכיר בזה יותר. הרי החטא מטמטם את הלב, ובגלל החטא אני יכול לחוש ריחוק. כלומר, סליחה, בגלל החטא אני יכול לחשוב שאני לא רחוק. טוב לי עם עצמי. כי החטא מטמטם את הלב. מה שאין כן הצדיק הגמור, שמעולם לא חטא, אז אצלו התחושה שהוא נברא ושיש לו צורך לשוב היא תחושה מובנת מאליה. הייתי קורא לה אולי טבעית. מובן? זאת אומרת שלחזור בתשובה זה מובן מאליו עבור הצדיקים, והתורה חידשה חידוש שגם החוטא גם הוא יכול לעשות תשובה. ומובן מה שאני אומר כאן? גם החוטא יש לו אפשרות לעשות תשובה. לפי זה יש השלכה מאוד חמורה לדברים. האדם שחטא ועושה תשובה, מה הוא רוצה לתקן? את החטא. גמר לתקן את החטא, גמר את התשובה. הצדיק הגמור, הוא עושה תשובה בזהות שלו כל הזמן. מתי זה יפסיק? לעולם לא. לעולם לא יפסיק. לכן אמרו חכמים, במקום שבעלי תשובה עומדים, מה זה לעמוד?
עצור.
לעצור. כן? עמוד. מה זה עמוד? עצור. כן? במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, כי הם ממשיכים את עלייתם עד אינסוף. מה? בזכות של מי? נכון. כלומר, לפי זה, כן, בניגוד להבנה הרגילה שבעל תשובה הוא נעלה מהצדיק הגמור, כאן אני בזה מסביר שהצדיק הגמור יש בתוכו תשובה מתמדת של הזהות, ולכן הוא בעל התשובה האמיתי, בעל במובן של בעל ואישה. כן? הוא הבעל, זה קשר קבוע, כן? לא כמו פילגשות שזה קשר מזדמן, אלא זה קשר קבוע עם התשובה, הוא הבעל של התשובה. הוא בתשובה מתמדת. מה שאין כן, מי המוטיבציה לתשובה אצלו היא מפני תיקון החטא, ברגע שנתקן החטא, הוא נפסק. אבל, יש בדברייך קושיה סמויה. הרי המאמר הזה בתלמוד לא נאמר בכוונה הזאת. המאמר בתלמוד שאומר שבמקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים אינם יכולים לעמוד, נאמר דווקא לשבחם של בעלי תשובה. אז איך להבין את זה שהתלמוד אומר לזה לשבחם? הרי איך התלמוד מעיז לחלוק על מה שאני אמרתי? כן. התשובה היא שבכל חוטא מסתתר צדיק גמור. אבל הצדיק הגמור שבתוך החוטא לא יכול לבוא לידי ביטוי. מדוע? כי החטא מעכב. אז האדם עושה תשובה בהתחלה כדי לחזור בו מן החטא. כשהוא גמר עם העבודה שלו בתור בעל תשובה מתקן את החטא, אז נחשף הצדיק הגמור שבקרבו, שעד עכשיו היה מדוכא הופעה, ואז מתגלה שהוא גם צדיק גמור. כלומר, במקום שבעלי תשובה עומדים, צדיקים גמורים שבתוכם אינם יכולים לעמוד, אלא ממשיכים. ואז יוצא שיש מעלה לבעל תשובה על הצדיק הגמור. עד כאן הוא בא? כן? בגלל שהוא בא ממקום יותר עמוק. ואז יוצא שהוא משחרר כוחות חיים יותר גדולים. משל, למה הדבר דומה? לצינור שחסמו את המים בתוכו. כשאתה משחרר, נכון? טוב. אז יוצא לפי זה, שכל מה ש... אם זה נכון כל מה שאמרנו עד עכשיו, למה בעלי תשובה הם ברמה יותר גבוהה לפי מה שהסברתי בפירוש האחרון? פשוט מאוד. הבעל תשובה הוא בא ממעמקים יותר גדולים. זאת אומרת, הוא בא מעומק החטא, ולכן הכוחות החיים שהוא דיקה היו גדולים יותר. הדיכוי דיקה את הכוחות האלה, ולכן הוא ממשיך כוחות חיים יותר גדולים. זה הביטוי של ספר הזוהר, שבעלי תשובה משחי בחילה יתירה, מושכים בכוח גדול יותר. כן. נכון. את הכלים, נכון. החזרה בתשובה מן החטא הרחיבה לו את הכלים.
אז ככה אדם שחוטב ומוקד את הכלים, אדם שעושה מצוות,
הוא בעצם... יכול להיות, יכול להיות. מצד שני, זה מחלוקת בתלמוד, מי עדיף, כן? מחלוקת רבי יוחנן ורבי אבא.
נשאר כאילו מדברים
שיוצאים
כאן.
יוצאים
פה שאדם שעושה, כאילו אדם
שחוטב,
החטא
הוא מרחיב
את הנפש.
נכון. אז מה? אז זה מסוכן. כן, אתה אומר, זה מסוכן. נו, אבל אני דן בשאלה אם זה נכון. מה שמעניין אותי זה לא אם זה מסוכן או לא, אלא אם זה נכון או לא. כן? ברור. בכלל, מדי פעם, כשאני מלמד, אני מדי פעם שומע שאלה מהסוג, הרב, זה לא מסוכן מה שאתה אומר? אז אני רגיל לומר שכן, זה מסוכן, אבל זאת האמת, מה נעשה. טוב. יש אגב מושג שהמציאו בדור האחרון, שנקרא אמת חינוכית. מכירים את הביטוי הזה? אמת חינוכית. זה מילה אחרת בשביל שקר. זה קוסמטיקה. אתה לא אומר שקר, אתה אומר אמת חינוכית. כן? ואני המצאתי מושג אחר, מסוכן מאוד, שנקרא חינוך לאמת. זה מזעזע, איך אפשר לחנך לאמת. טוב. אז אם כך, אם זה נכון מה שאמרנו עד עכשיו, יוצא שהצדיק הגמור, גם הוא עושה תשובה. או יותר נכון, גם החוטא עושה תשובה. אבל מלכתחילה, מי שעושה תשובה זה מי שלא חטא. כן? כמו שאתה אמרת, שבעצם התשובה זה תנועה של הנפש, שרוצה להידבק בשם. אגב, מי כתב על זה הרבה? הרב קוק. כן? ספר אורות התשובה. מעלה מזה. שהתשובה הזאת השתוקקות הנפש של מקורה, לא רק השתוקקות של הנפש, השתוקקות של האומה, השתוקקות של כל ההוויה כולה, כל הקוסמוס כולו, כל העולמות כולם רוצים לשוב אל השם, יש תנועה כללית, וזה לא קשור בכלל לחטאים. נשאלת השאלה, האם יעלה על הדעת שהרמב״ם לא קרא את אורות התשובה? הרי פשוט שכן, כן? הרי איך אפשר לחשוב אחרת? ולכן אני שואל, איפה הרמב״ם כתב את זה? אתם מבינים את השאלה שלי? איפה הרמב״ם נתן מקום בהלכות תשובה לתשובה שאיננה על חטא? אני עוד מעט אקרא אותה שוב. אבל אתם מבינים קודם כל את השאלה שלי? כן או לא? כן? ברורה השאלה שלי? ברורה השאלה שלי? לא, אני חוזר על זה. אני הסברתי, בעקבות ההערה שלך, שבעצם אנחנו מוצאים שני סוגים של תשובה. התשובה העיקרית היא תשובה של הצדיקים, מי שלא חטא. כי הצדיק יש לו תשובה של הזהות שלו, הוא כל הזמן עולה, מתדבק באהבה במקור חיי אינסוף. עד כאן זה מובן? תהיתי? כן, כן. יש תשובה יותר קלאסית, היא התשובה של הדתיים. הדתיים אומרים, עשיתי עבירה, אני רוצה לתקן. זה נקרא תשובה על חטא. לפי מה שלמדנו עד עכשיו, התשובה על חטא היא דבר משני. הוא לא העיקר. העיקר, כמו שאתה אמרת, זה הנשמה שרוצה לשוב אל מקורה. נכון? אני שואל, מה אתה רוצה? אני שואל, איפה הרמב״ם כתב את זה? מבין את השאלה שלי? אני שואל אם הוא כתב את זה. כן? כי לכאורה כל מה שקראתי עד עכשיו ברמב״ם מדבר על עבירות. ואני מחפש איפה התשובה, לא על עבירות. כן, מה אתה אומר? אתה יודע, זה מזכיר לי שיעקב אבינו היה לו כיפה. כי הרי כתוב, ויצא יעקב מבאר שבע, לא היה לי על הדעת שיצא בלי כיפה. אז מכאן שהייתה לו כיפה. כן? זה בערך מה שאתה אומר. כיוון שזה מובן מאליו, לכן זה כתוב. או שזה לא כתוב, לא יודע. אני טוען שהרמב״ם הוא מספיק חכם כדי לכתוב גם את זה. כן, מה אתה אומר? אני מחפש פה. אני אגיד לכם פה זה כתוב. אולי פשוט צריך לדעת להקשיב כשקוראים. הרמב״ם הוא אומן במילים. לפעמים מילה אחת ברמב״ם זה מסביר את הכל. אני קורא שוב. כל המצוות שבתורה, בין עשה בין לא תעשה, אם עבר אדם על אחת מהן, בין בזדון, בין בשגגה, כשיעשה תשובה, וישוב בחטאו, חייב להתוודות. שימו לב שהרמב״ם קצת כבד. כתב פעמיים לחזור בתשובה. הוא אומר, כשיעשה תשובה, פסיק, וישוב מחטאו, עוד פסיק, חייב להתוודות, נקודה. וישוב מחטאו, אני יודע מה זה. הוא חוזר בתשובה מן החטא. אבל מה זה כשיעשה תשובה? ממה? על חטא, זה התשובה השנייה, וישוב מחטאו. אני שוב חוזר, אני קורא שוב, אני יודע שאין לכם עותקים, אז אני חייב לקרוא את זה עוד פעם. אני קורא ברמב״ם. כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. אז יש פה שתי פעולות. אז מה זה הראשונה? התשובה תמידית. יפה, זאת אומרת שהרמב״ם כתב את זה. אז הרמב״ם, פשוט, זה הוכחה שהוא קרא את אורות התשובה. הוא כתב את כל אורות התשובה בשתי מילים. תראו איזה גאונות. כן? הרמב״ם יודע, כשיעשה תשובה, מאיפה זה בא? זה בא ממעמקי הנשמה. וישוב מחטאו, כי יש לו גם חטאים חוץ מזה. מובן? אה? מה? מה לא ברור? יש לך קושיה?
לא, אני קושיה, אפשר להסביר עוד פעם.
אני אסביר עוד פעם. הרמב״ם כותב, כשיעשה תשובה וישוב מחטאו, חייב להתוודות. אז וישוב מחטאו, אני יודע מה זה. הוא עשה חטאים, הוא רוצה לשוב מהם. מה זה כשיעשה תשובה? לא מחטאים. זה התשובה של הנשמה. יפה, אז אתה הבנת אותי עכשיו, שאני אומר שבשתי המילים האלה כתב הרמב״ם את כל מה שהרב קוק ביאר באורות התשובה על העלייה של הנשמה, שהיא התשובה הפנימית של הצדיק הגמור. הבנת אותי? יפה. אתה רוצה שנחזור פעם שלישית? לא, בסדר. תודה. טוב, אז כשיעשה תשובה ישוב מחטאו, ממילא חייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. מתחיל להיות מובן. כן. כן, האשמה וכדומה, נכון. התשובה העיקרית, התשובה של הנשמה, היא לא מלווה במרירות. אלא זה עונג, זה משהו עליון. ברור. זה מה שגם הרב קוק מרבה באורות התשובה להסביר, שעיקרה של התשובה זה שמחה. ואת כל הדברים של מרורות וצער וכו', זה דברים הנלווים שצריך למעט בהם. ברור. אז שיעשה תשובה, וישוב מחטאו. ואז כשהוא רוצה לעשות מחטאו, יש גם הלכה שחייב להתוודות לפני האל ברוך הוא. שאלה. זה לא מסוכן מה שכתוב כאן? אני אסביר לכם למה זה מסוכן, לכאורה מה שכתוב כאן. כי מה זה לשוב אל השם? זה, אם אני הולך עד הסוף עם זה, זה למות. לשוב אל השם, כפשוטו, כאומרים על מישהו, אלוהים ייקח אותו. כן? כן? ישיב אותו עכשיו. יש אנשים שלא מפחדים למות. השאלה האם זה טוב. כלומר, זה שלא צריך לפחד מן המוות, זה אנחנו יודעים. נשאלת השאלה האם זה טוב למות. כן, זה נכון, זה הסברה הפשוטה של המיסטיקאים. אני מבין, מה שאתה אומר. זה הסברה המצויה אצל הרבה אנשים, אצל המיסטיקאים, שבעצם עדיף לעזוב את העולם הזה ולשוב אל מקור החיים. יש רק בעיה אחת, שהתורה אמרה את ההפך. כן? החיים והמוות נתתי לפניך, והסברה ההגיונית הייתה לבחור במוות, כפי שאתה הצעת. לא, זה מה שאמרת. אבל למה לא? בסדר, אני מבין, אבל זה שאתה לא מפחד למות זה יפה מאוד, אני מזדהה עם זה, אבל השאלה היא, מה התורה רוצה? האם התורה רוצה שאנחנו נבחר במוות או שנבחר בחיים? התורה אומרת, הוא בחרת בחיים. וזו באמת שאלה גדולה. לכאורה, זה בדיוק ההפך של הכיוון של התשובה. כן? התשובה זה לשוב אל מקור החיים, ובחרת בחיים זה לשוב אל העולם הזה. אז צריך להחליט, מהו הכיוון שהתורה מדברת עליו? אותו דבר? זה שעולה או זה שיורד? אני לא מבין, אבל התורה לא אומרת ככה. התורה אומרת, הוא בחרת בחיים. משמע שזה משהו שתלוי בי. אבל סליחה, אתה אומר, לא צריך לבחור בחיים, והתורה אומרת, הוא בחרת בחיים. אתה שם לב שיש איזה קושי בהבנה שלך את הפסוק? כן. אתה אמרת, לא צריך לבחור בחיים, זה ממלא בה. כן, אבל לכאורה, אם אתה אומר שאדם עצמו צריך לבחור בחיים, אז אני שואל שזה לכאורה כיוון שמנוגד לכיוון של התשובה. למה? התשובה הזה אומר בעצם למאוס בעולם הזה. אני לא מבין אותך, רגע. אם אנחנו הסברנו שזה לא עניין של לתקן, אלא שהתשובה אל השם זאת תשובה פנימית, שהנשמה משתוקקת אל בית אביה. אז לכאורה זה מוליד בנפש תנועה של מוות, לא של חיים. איך? אבל זה לא, ראה, אבל זה לא איך שהגדרנו את התשובה. להגיע למושלמות עם הגוף שלי זה לא הגדרה של התשובה. אם הגדרנו את התשובה כתנועה של שיבה למעלה, אז מה שאתה אומר, תיקון הגוף וכדומה, זה דווקא תנועה כלפי מטה. אז יש פה סתירה בין שתי התנועות. אתה מבין מה שאני אומר? למה זה לא מסתדר לך? אז אני שואל, אבל ראה, הבנת מה זה תשובה? הבנת מה זה לחזור בתשובה לפי מה שהגדרנו? להתקרב אל השם. להתקרב אל השם זה לצאת מן העולם הזה לכאורה. להתקרב בעולם הזה זה לא כל כך פשוט. אז אני רוצה קצת שנדון בזה, ואני צריך לברר את זה עד הסוף. בפעם הבאה, שלום.
שידורים חיים, ארכיון שיעורים ענק, תוכניות לכל המשפחה, ערוץ הילדים. ערוץ מאיר מזמין אתכם, צופים יקרים, להיות שותפים בפעילות ולאפשר את הרחבתה. הצטרפו לידידי ערוץ מאיר. התקשרו עכשיו, 02-646-1313, 02-646-1313.